אנחנו נכנסים הערב לט"ו בשבט. זה יום שנוהגים לדבר בשבחה של ארץ ישראל, והנה העניין הזה חל פרשה שלנו, פרשת יתרו, שמרכזה יש את עשרת הדיברות. אבל בפתיחה לפני כן, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה מה לדבר לבני ישראל, מה הדרך המיוחדת של עם ישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכת כהנים וגוי קדוש. הדבר המיוחד של עם ישראל זה שלא שיש שם אנשים מסוימים שהם קדושים, ולא שבשביל להיות קדוש אתה צריך להיות מנותק מכל ענייני החומר, אלא ממלכת, ממלכה שיש לה צבא, מדינה, קרקע, חקלאות, כלכלה, הייטק. ממלכת, אבל כהנים. גוי, אומה שלמה. קדוש, לא אנשים מסוימים קדושים. גוי קדוש, אומה מיוחדת שכל כולה קדושה. וזה הדבר המייחד את עם ישראל. גם לעם ישראל יש כהנים, אבל הכהנים בעצמם תפקידם להיות שלוחים של בני ישראל. אבל התפילין שהיהודי הפשוט מניח, זה אותם תפילין שמניח הגדול שבישראל, ומצוות סוכה ומצה. המצוות של תרי"ג מצוות שייכות לכולם באותה רמה. גוי קדוש, ממלכת כהנים. וזה הנקודה המיוחדת של ארץ ישראל. היא ארץ. ארץ זה אדמה, זה קרקע, זה שטח, זה חקלאות, אבל היא ישראל. יש חתן סופר, ויותר מדהים ממה שהוא אומר, זה שהחתן סופר אומר את זה. דרך כלל רגילים לשייך את החתן סופר לאיזושהי תפיסה מאוד מסוימת. החתן סופר בסוכה, בדף למדבר, אומר שרבי ישמעאל שאומר ואספת דגניך הנהג בהם ינהג דרך ארץ, תמיד מעמידים את זה מול רב שמעון בר יוחאי, כי רב שמעון בר יוחאי אומר תורה מתה עליה. רב שמעון אומר על זה רבי ישמעאל ואספת דגניך הנהג בהם ינהג דרך ארץ. אז אנחנו באמת חושבים, זה הפירוש הפשוט, שואספת דגניך מותר לך להתעסק בענייני החומר, כן? וכדי שתוכל להתפרנס וללמוד בתורה או לקיים אותה בזמנים האחרים, כאילו מותר לך להתבטל מתורה, הנהג בהם ינהג דרך ארץ בזמן שיש לך פנוי, אבל עכשיו תתעסק בענייני הרשות. זה הפירוש הפשוט. אומר החתן סופר בחידושים שלו בסוכה בדף למדרב, רבי ישמעאל לא אמר מקרא דאספת דגניך אלא בארץ ישראל, כשרוב ישראל שרויים והאדמה בקרקע גופה מצווה משום מישהו בארץ ישראל. אספת דגניך זה לא שאתה מתעסק באספת דגניך בדברי רשות, אלא עבודה בקרקע גופה מצווה משום מישהו בארץ ישראל, ולהוציא פירותיה הקדושים. אנחנו בט"ו בשבט, להוציא פירותיה הקדושים, ועל זה צוותה תורה ואספת דגניך. בועז, שהוא היה ראש הסנהדרין, זורק גורן השעורים הלילה. ואם אדם לא יעבוד, כאילו יאמר לו, אניח תפילין, מפני שאני עוסק בתורה, החינם היא לא יאמר לו, אסוף דגנים מפני עסק התורה. ואפשר אפילו שער ומנויות, שיש בהם משום יישוב העולם, הכל בכלל מצווה. חתם סופר. ואספת דגניך, זה לא שתתעסק בדברי הרשות, כי אתה צריך להתפרנס, אלא בארץ ישראל ואספת דגניך היא גוף המצווה, היא כמו הנחת תפילין. מדהים, ארץ ישראל, לאכול, להוציא פירותיה הקדושים. הנקודה המיוחדת הזאת היא רק בארץ ישראל, היא לא בחוץ לארץ, והיא גם לא עד שנכנסו ישראל לארץ. זה הדבר המיוחד. אנשי קודש תהיו לי. אנשים קדושים. אנשים, לא מלאכים. אבל הם קדושים. והקדושה הזאת של החומר היא אך ורק בארץ ישראל. כל הדברים הגדולים, כל הניסים, מן, בעיר, ענני כבוד, הכל היה במדבר. נכנסו לארץ ישראל, פסוק, וישבות המן ממחרת באוכלה מעבור הארץ. המן ירד, אבל הוא שבת ברגע שהם אכלו מעבור הארץ, מהתבואה של הארץ. אתה אוכל מעבור הארץ? אתה אוכל מעבור הארץ, מהתבואה של הארץ? אין כבר צורך במן. מן זה דבר בשביל המדבר. מן, לחם שמיים. לחם שמיים זה במדבר. פה אתה אוכל לחם מן הארץ. אבל הלחם מן הארץ הזה צריך לתת לך את המעלות של המן. וזה הדבר המיוחד שבארץ ישראל. וגם המלחמות. תשימו לב, אנחנו בין פרשת יתרו לפרשת בשלח. שלח. בשלח, סליחה. פרשת בשלח, הפרשה הקודמת. בפרשה הקודמת שקראנו אותה, שבת שעברה, התורה שם מספרת לנו על שני מלחמות. יש מלחמה בתחילת הפרשה, מלחמה בסופה. המלחמה הראשונה זה סוג של מלחמה מוזרה. מלחמה, כי התורה קוראת למלחמה, ואפילו המצרים קוראים למלחמה, אבל עם ישראל לא מזיז אצבע, לא עושה שום דבר. אפילו אולי לא מתפלל. מה כתוב? קודם כל, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פנינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה. קדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה שהם יראו מלחמה. בני ישראל עולים חמושים. כתוב, ויומר משה אל העם, אל תיראו, התייצרו ראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. השם ילחם לכם, יש פה מלחמה. אבל זה הכל הקדוש ברוך הוא יעשה לכם. אתם תחרישון. יותר מזה, משה צועק, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי? המצרים אומרים, אנוסה מפני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים. יש מלחמה. אבל ראיתם איזה מלחמה מוזרה? זה מלחמה שעם ישראל לא עושה שום דבר, אפילו אולי לא מתפלל, הקדוש ברוך הוא עושה את כל המלחמה. סוף הפרשה, יש לנו את מלחמת עמלק. שם כבר עם ישראל עושה משהו. אבל יש איזושהי חלוקת תפקידים. יש מה שמשה עושה, ויש מה שבני ישראל עושים. משה אומר, סוף הפרשה בפרק י"ז, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה אלוהים בידי. יהושע יוצא להילחם, ומשה, אהרון וחור עלו על ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, והיו ידיו אמונת בו השמש, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפיכר. שימו לב, חלוקת תפקידים. המלחמה, יש את יהושע, אבל יהושע לא עובד לבד. יהושע נלחם בפועל, אבל צריך את המייסה של משה. משה עולה, הרמב"ן אומר, הרמת הידיים זה תפילה, תפילה שלו, תפילה של ישראל, אותה משנה שהזכרנו, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, אבל יותר מזה, הוא גם לוקח את מטה האלוהים בידו. מחר אנוכי ניצב בראש ההר, ומטה האלוקים בידי. אומר הרמב"ן, זה אותו מטה האלוקים שמשה עשה איתו את כל הניסים והנפלאות. יש פה מלחמה, אבל היא לא מלחמה רגילה שרק נלחמים, אלא צריך לעשות פה מישהו, משה רבינו, שהוא הנציג של עם ישראל, לדבר עם ריבונו של עולם. הוא עומד ומתפלל, הוא עושה מופתים, ויהושע נלחם. ככה נלחמים בעמלק. אלה שתי מלחמות בפרשה שלנו. עוברים 40 שנה, אנחנו עובר עכשיו לפרשת חוקת. יש בפרשת חוקת גם שם שתי מלחמות. יש המלחמה הראשונה במדבר, בפרק כ"א, כתוב: וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב, קיווה ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל, ואיש ממנו שבי. וידר ישראל נדר למור, וידר ישראל נדר להשם, ויאמר: אם נתון תיתן את העם הזה בידי ואחרמתי את עריהם. וישמע השם בכל ישראל, ויתן את הכנעני, ויחרם אתם את עריהם, ויקרא שם המקום חורמה. שימו לב מה קורה פה. 40 שנה בני ישראל כבר נמצאים כמעט בפתח של ארץ ישראל. מגיע הכנעני, סיפור מסובך איך הוא הגיע ומי זה הכנעני הזה, אבל כל פנים בני ישראל עוד נמצאים במדבר, אבל גבול ארץ ישראל זה כבר אחרי 40 שנה. כנעני נלחם, עם ישראל נלחם, כולם. אין פה משה רבינו שעושה אותות ומופתים, אלא עם ישראל. אבל יש דבר אחד, לפני כן: וידר ישראל נדר למור. עם ישראל מרגיש שבשביל להילחם הוא צריך נדר למור. אם נתון תיתון את העם הזה, זה כאילו איזושהי תפילה לפני יציאה לקרב, או איזשהו נדר שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. זה המלחמה השלישית. כשהם כבר נכנסים לארץ ישראל, מתחילים את הכיבושים של השבטים, זה מלחמה רביעית. שימו לב מה קורה פה. נגד סיחון ונגד אוג, בפרק א', משה רבינו הוא לא עומד ומתפלל, אלא משה רבינו הוא הרמטכ"ל שעומד בראש הלוחמים. הוא מכה את סיחון והוא מכה את אוג, ואין שום תפילות לפני כן ושום דבר. אתם שמים לב, דיברנו על 4 מלחמות. תראו איזה מדרגות, אבל מדרגות הפוכות. יציאת מצרים, עם ישראל לא עושה שום דבר, הכל הקדוש ברוך הוא עושה בניסים. קצת אחר כך עם ישראל נלחם, אבל זה שיתוף פעולה של משה רבינו שעומד ועושה ניסים, ויהושע נלחם. אבל משה צריכים אותו עכשיו פה בשביל שיתפלל. מתקרבים יותר לארץ, מה קורה? כל עם ישראל נלחם, לא צריך ניסים, אבל יש איזושהי תפילה או נדר. מגיעים לקרוב לארץ ישראל, לתחומים שכבר השבטים יהיו בהם, כל עם ישראל נלחם בלי תפילות לפני כן, בלי נדרים לפני כן, ומשה רבינו הוא לא משה רבינו שמתפלל, משה רבינו הוא לוחם. מה יותר גדול? המלחמה של יציאת מצרים, או המלחמה האחרונה? איפה עם ישראל נמצא במדרגה יותר גבוהה? אני מרגיש, יש מדרש מדהים שאומר, מספר לנו על 4 מלכים. המדרש הוא באיכה. 4 מלכים היו, מה שטבע זה לא טבע זה. 4 מלכים ביקשו, אבל כל אחד ביקש בקשה אחרת. מי הם? דוד, עשה, יהושפט וחזקיהו. דוד ביקש מהקדוש ברוך הוא, פסוק בתהילים: ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. אומר לו הקדוש ברוך הוא: אני עושה. וככה כתוב: דוד היכה אותם מהנשף עד ערל מוחותם. דוד אומר: ריבונו של עולם, אני רוצה לרדוף אויבי ואשיגם. אומר לו הקדוש ברוך הוא: אתה רוצה? תעשה את זה. עשה, שהיה גם הוא מלך צדיק, אומר: אני אין בי כוח להרוג אותם, אלא אני רודף אותם ואתה עושה. אני ארדוף אותם, אבל אתה תהרוג אותם. לא כמו דוד שהוא עצמו. אמר לו: אני עושה, שנאמר: וירדפה מסע והעם אשר עמו, ונרדפו לפני השם ולפני מחנהו. לא כתוב לפני מסע, אלא לפני השם ולפני מחנהו. יהושפט היה כבר מלך יותר מאוחר, אומר אני אין מכוח לא להרוג ולא לרדוף, אלא אני אומר שירה ואתה עושה. אומר לו הקדוש ברוך הוא אני עושה, שנאמר ובעת החלו ברינה ותהילה, נתן השם הערבים על בני עמון, מואב והר סעיר. פסוק בדברי הימים, פרק אב. חזקיהו, המלך האחרון לפני הגלות, סנחריב היה שם, אומר אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה, אלא אני ישן על מיטתי ואתה עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא אני עושה, שנאמר ויהי בלילה הוא ויצא מלאך ויך את מחנה אשור. שימו לב, דוד אומר אני מבקש לרדוף אויביי ואשיגם, אומר לו הקדוש ברוך הוא אני שומע. עשה אומר אני מבקש לרדוף אותם אבל אתה תהרוג אותם, אומר לו הקדוש ברוך הוא אני עושה. יושפט אחר כך אומר אני אפילו אין לי כוח לרדוף, אני אגיד שירה ותפיל אותם, אומר הקדוש ברוך הוא בסדר. חזקיה אומר אני אפילו אין לו כוח לומר שירה, אלא אני ישן על מיטתי ואתה הורג אותם, אומר הקדוש ברוך הוא אני עושה. מי גדול ממי? למה אנחנו שואפים? אנחנו מחכים שהרחמן הוא יקים לנו את סוכת חזקיהו, אפילו שהיה צדיק, אנחנו מבקשים את דוד. למה אנחנו מבקשים? דוד מלך ישראל חי וקיים או חזקיהו? התשובה היא, דוד ידע, המעלה הגדולה זה מעלת דוד. דוד אומר, אני יודע שגם כשאני רודף אויביי ואשיגם ואני לוחם ואני חושב על טקטיקות ועל עניינים ואני מפעיל את כל הדברים, דוד אומר, אני יודע שאתה הקדוש ברוך הוא איתי גם כשאני רודף אויביי ואשיגם. דוד אין לו חשש שהוא לא ירגיש את הקדוש ברוך הוא כשהוא נלחם. אלא דוד נמצא רגע לפני מה בספרי הקבלה, כן, כן, הלבנה במילואה, כן, נמצאת במלוא, רגע לפני, שיא מלכות ישראל, הוא אומר, ארדוף אויביי ואשיגם. ככל שמדרדרים יותר, ככל שמתקרבים יותר לגלות, אומרים, אני לא יכול להיות נורמלי, כן, ולעשות, כי אני לא ארגיש את הקדוש ברוך הוא. אז צריך עשה לבוא ולהגיד, אתה, אני ארדוף. אני אעשה משהו, אבל אתה את הפיניש תעשה אתה הקדוש ברוך הוא. בא יושפט ואומר, אני אפילו את זה לא יכול לעשות, אני צריך שהכל. חזקיהו אומר, אם אני אעשה משהו, אני כבר לא ארגיש שאני פועל. בעצם ככל שנמצאים יותר במצב הנורמלי, ככה יותר יכולים לראות את הקדוש ברוך הוא בהרדוף אויביי ואשיגם, וזה דוד. ככל שמתקרבים יותר לגלות, כל דבר גשמי, או כל התעסקות של עם ישראל בדבר, גורמת לו לבוא ולהגיד, רגע, הקדוש ברוך הוא לא נמצא פה. והשאיפה היא לחזור לדוד. ממלכת כהנים וגוי קדוש זה להיות ממלכה של כהנים, להיות גוי וקדוש. ארץ, שהיא ארץ, אבל היא ישראל. ומה שאומר החתם סופר בסוכה, ואספת דגניך של רבי ישמעאל בארץ ישראל, זה לא ואספת הנג בהם דרך ארץ ותעשה דברי חולין, אלא ואספת דגניך בארץ ישראל, כי אסיפת הדגן היא בעצמה המצמה. רק ארץ ישראל, ורק שעם ישראל נמצא בגדלותו. לכן ביציאת מצרים, שעם ישראל עוד נמצא בתחילת דרכו, אז צריך פן ינחם העם בראותה מלחמה והקדוש ברוך הוא ילחם לכם. מתקרבים קצת יותר, מתקדמים, אז כבר יש יהושע שנלחם ומשה מתפלל. מגיעים לארץ, אז כבר עם ישראל יוצא למלחמה, משה נלחם, כי זאת עניינה של ארץ ישראל. וכשעם ישראל נכנס לארץ, וישבות המן ממחרת ואוכלה מהבור הארץ. האכילה מהבור הארץ היא מקבילה למן. המן הוא לחם שמי, אבל זה הנהגה של מדבר. היא לא המצב הנורמלי של ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכת כהנים וגוי קדוש היא בארץ, אוכלים מהבור הארץ, אין מן. אין מן. כי עם ישראל נטבע שהלחם הארץ, לראות את הקדוש ברוך הוא המוציא לחם מן הארץ, שאתה מוציא, לא צריכים בחינת חזקיהו, שבשביל שאני ארגיש את הקדוש ברוך הוא, אני צריך שירד לחם משמיים. כי אם לא ירד לחם משמיים, אני לא רואה את הקדוש ברוך הוא. אני מוציא לחם מן הארץ, ואני רואה אותך את הקדוש ברוך הוא. זאת הדרגה המיוחדת של ארץ ישראל. ויחד עם זאת, ופה אני מדבר לנו, צריכים לדעת שכשנמצאים במדבר ואוכלים מן ובאר וענני כבוד, אז רואים את הקדוש ברוך הוא. צריך להיות סופר כופר, כן? כדי לא לראות את הקדוש ברוך הוא בזה. והאידיאל הגדול של ממלכת כהנים וגוי קדוש הוא אידיאל גדול, וכמו שאנחנו אומרים, זה עניינה של ארץ ישראל, וזו עניינה של ממלכת כהנים וגוי קדוש, אבל יש בה סכנה. מוציא לחם מן הארץ, אדם יכול להיות בארץ, ואספת דגניך, אדם יכול לשכוח מהחתן סופר של המצווה, אלא להיות כולו ואספת דגניך. ולכן עם ישראל היה צריך הכנה גדולה של 40 שנה, הכנה גדולה לעניין. וגם אז זה לא היה פשוט. וגם אנחנו, כשאנחנו מדברים על ארץ ישראל, או אנחנו מדברים ומחנכים, נותנים לגיטימציה מלאה לאנשים שאומרים עבודת השם שלי, כן, היא בסוג הזה של ממלכת כהנים וגוי קדוש, אנחנו צריכים לדעת שזה אידיאל שהוא יכול להיות נכון, אבל הוא מסוכן. הוא בעייתי מבחינת האתגרים שהוא מניח. ולכן צריכים להיות לזה הכנה. וההכנה היא שנים מרובות בישיבה, שנים מרובות של מילוי עצמי בתורה וביראת שמיים. הזכרתי פעם, אני אזכיר, כיוון שזה ממש מתחבר לעניין הזה, יש גמרא בשבת בדף למד א' שדורשת את הפסוק, והיה אמונת איתך חוסן ישועות חוכמה ודעת יראת השם יוצרו, בשני לבלים, בשני דרגות, גמרא שמימרה אחרי מימרה. כולם מסכימים שיש פה שישה עניינים: אמונת איתך חוסן ישועות חוכמה ודעת. אלא גמרא אחת דורשת את זה על שישה סדרי משנה. אמונה זה סדר זרעים, מאמין בחיי העולם וזורע. איתך את, את זה מועד, את זמן. חוסן זה נשים, כי זה עניין משפחה, ומעבירים הלאה במהלך הדורות. ישועות זה נזיקין, סנהדרין, סדר. חוכמה זה קודשים. דעת זה תארות. שישה סדרי משנה. אומרת הגמרא, אתה צריך ללמוד שישה סדרי משנה, אבל תדע לך שלא יהיה לזה קיום אם לא יראת השם יוצרו. אם זה לא נכנס לאוצר, אוצר זה מחסן. מחסן שמכניסים. יראת שמיים זה היכולת להחזיק. מה אומרים לך פה? תלמד שישה סדרי משנה. בעצם זה ללמוד את השס כולו. כשהגמרא מדברת על שישה סדרי משנה, היא מדברת על כל תורה שבעל פה, כן? אבל תדע לך שלא יהיה לזה קיום בלי אוצר של יראת שמיים. מיד אחר כך הגמרא אומרת ככה: והיה אמונת איתך. זה שש שאלות ששואלים את האדם לעתיד לבוא ביום הדין. והגמרא לא מספרת לנו סתם סיפורים כדי מה יהיה שם, אלא כדי שאם ישאלו אותנו נדע מה לענות. שאלה ראשונה, אמונת, נסעת ונתת באמונה? איך היה הביזנס שלך? איך ניהלת את העסקים שלך? באמונה. עכשיו, אמונה זה לא רק אם רימית או לא רימית. האם נסעת ונתת באמונה, העסקים שלך הסתדרו עם האמונה שלך? כמה שעות הקדשת לזה? כמה זמן הקדשת לעבודה? כמה זמן הקדשת לבית? האם היית כל כולך שקוע בעבודה? או עם הילדים? איתך קבעת איתים לתורה? כמה זמן למדת כל יום? קבעת איתים. חוסן, משפחה, עסקת בפריה ורבייה, הבנת את החשיבות של לבנות משפחה בישראל, לחשוב על הדורות הבאים. ישועות, ציפית לישועה. האם עשית מעשים? וציפית לישועה, זה לא שסתם חיכית, כמו השאלות האחרות, שואלים אותו, מה עשית? מה עשית כדי לקרב את הישועה? אם יש דברים שצריכים לעשות כדי לקרב, לפעול למען גאולת עם ישראל, בגשמיות, ברוחניות, ציפית לישועה. פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר, פלפלת בחוכמה ודעת. אומרת הגמרא, יראת השם היא הוצאו. בלי יראת השם אין קיום לכל הדברים האלה, זה גם לא יהיה. מה הגמרא מתכוונת? אני חושב שהגמרא מדברת אלינו. אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו, אולי נקדים, חלק הראשון מדבר על לימוד תורה, החלק השני מדבר על היישום המעשי של הדבר בחיי המעשה. חלק הראשון מדבר על התקופה של הכנה. כדי שאנחנו נהיה מוכנים, אנחנו צריכים ללמוד וללמוד וללמוד וללמוד. זרעים, מועד, נשים, כל השס. צריך להיות תלמיד חכם. אבל תלמיד חכם לבד לא יעזור שום דבר, או אין משמעות לדבר ולא יהיה קיום, בלי אוצר של יראת שמיים. אחרי שיש לך את ההכנה הזאת, של היקף של תורה, עם יראת שמיים, שזה מה שאנחנו צריכים לעשות בשנים שאנחנו בישיבה, אנחנו צריכים, או מוכנים, או יכולים, לרדת כבר ולבוא ולהגיד, בוא נוריד את הדבר לחיי המעשה. חיי המעשה, פותחים עסק, נמצאים בעסקי העולם, אבל נסעת ונתת באמונה, האם, איך עושים? איך זה מסתדר עם חיים רוחניים? קבעתי איתים לתורה, כמה שעות אתה מקדיש לדברים האחרים? כמה אנשים יש שבאו ואמרו, אני אצא לעסקים, אבל בסוף העסקים בלו אותם. מה המשפחה? כן? מה המשותף לכל הדברים האלה? יראת השם היא אוצרו. יראת השם היא הנקודה המשותפת לשני החלקים האלה. יראת השם, בלי יראת השם, אין לימוד תורה, אין קיום לתורה. בלי יראת השם, גם אם אדם יקבל על עצמו לעשות דברים, לא יוכל לעשות. מה שאני אומר, שבאמת האידיאל הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכת כהנים, גוי קדוש, ארץ ישראל. אבל כדי שנוכל לעשות את זה, צריך הכנה של יראת שמיים והכנה של תורה, ואז הדברים מתפרטים לעולם המעשה. אבל כשיש את ההכנה הנכונה, אז מתברר שהפוך כמו ממה שנראה. אם הראינו שכשעם ישראל נלחם, ככל שעם ישראל הולך למצב הנורמלי שלו, ככל שהוא מתחזק, אז המלחמות הן מלחמות נראות ארציות, אבל זה המלחמות של עם ישראל. וככל שעם ישראל נמצא בדרגה רוחנית נמוכה יותר, שם צריך שהכל יהיה עשייה של הקדוש ברוך הוא. זה ההבדל בין דוד לבין חזקיה בשתי הקצוות. זה ההבדל בין המלחמה של יציאת מצרים למלחמה האחרונה שבני ישראל נכנסים לפני שנכנסים לארץ. אם אנחנו רוצים להרגיש ולהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז זה נכון ששילוב נכון מאוד וחזק, אבל יראת שמיים צריכה להיות שנתחזק בעניין של הכהנים ונתחזק בעניין של הקדוש, ואז נוכל להיות ממלכת וגוי. זה סדר הדברים שצריך להיות. כמו שראינו בשישה סדרי משנה, אמונה תיתך קודם ללמוד וללמוד וללמוד ביראת שמיים, ואז להוריד את הדברים לשטח המעשי. ואז כשהדברים ירדו לעניין המעשי, נוכל לתת את התשובות בעזרת השם, שנשאל כל הדברים האלה, מה עשינו ביום הדין. עד כאן.